דן בקשה ניתן שיעור, אמרתי לו, שאל על מה, אמרתי לו, יש לי כל השיעור, אמרתי לו, יפתח הגלעדי, אז הוא אמר, זה לא מספיק אטרקטיבי, אז אמרתי, טוב, נקרא לזה, יפתח הגלעדי, האומנם, יפתח השופט, האומנם. אבל אחרי הבדיחה שפה, יש בכל זאת משהו אמיתי בשאלה, יפתח השופט, האומנם, וזה בשל העובדה שלמעשה לא אמור עכשיו היה להיות שופט. לא יפתח ולא אף אחד אחר, ולכן למה בכל זאת יש כאן שופט, או למה בכל זאת יש כאן מעורבות של השם, זאת השאלה המרכזית שנרצה לדבר עליה בקצרה. לא נוכל להקיף את כל סיפורי יפתח, אבל לפחות לגעת במה שנראה לי כנקודה מרכזית. כרקע נאמר כך, ספר שופטים בנוי במבנה מאוד מסודר. יש לנו שישה שופטים גדולים ושישה שופטים קטנים, כאשר ששת השופטים הגדולים הם השופטים שבהם אנחנו מוצאים את נקרא לזה התבנית החוזרת בעלת חמשת השלבים. השלב הראשון שעם ישראל חוטא, השלב השני שהשם נותן אותם בידי עם זר, בשלב השלישי עם ישראל חוזר בתשובה וקורא אל השם, בשלב הרביעי השם מקים להם שופט שמושיע אותם, ובשלב החמישי ותשקוט הארץ איקס שנים. וכך זה חוזר על עצמו בכל, פחות או יותר בכל ששת השופטים הגדולים, מיתניאל בן קנז, זהות בן גרה, ברק ודבורה, גדעון, עכשיו יפתח, ובסוף שמשון. אבל למרות שתבנית הזאת היא תבנית חוזרת, אפשר לראות תהליך הדרגתי של ירידה משופט לשופט בכמה היבטים. בראש ובראשונה בהיבט של התייחסות הקדוש ברוך הוא לגלגל החוזר הזה. שני השופטים הראשונים, שהם שני השופטים האידיאליים, עתניאל בן קנז ואהוד בן גרה, אצל שניהם הביטוי שמופיע כאשר הם קמים, גם אצל עתניאל בפרק ג' בפסוק ט' וכמה פסוקים אחר כך נגיע לאהוד בן גרה שם בפסוק ט' ו', אצל שניהם כתוב ויזכו בני ישראל אל השם ויקם השם מושיע לבני ישראל ויושיעם את עתניאל בן קנז, או שם פסוק ט' ו' ויקם השם להם מושיע את אהוד בן גרה בן הימיני. אלו שני השופטים האידיאליים. על עתניאל בן קנז לא כתוב כל כך הרבה, אבל עתניאל ואהוד הם שני השופטים שעליהם יש רק דברים חיוביים. אהוד בכלל מייצג את צורת ההנהגה האידיאלית של עם ישראל, הוא באמת השופט שאחריו ותשקוט הארץ 80 שנה, פי 2 יותר מאשר הסטנדרט הרגיל. ושניהם, ברגע שעם ישראל זועק, מיד התגובה ויקם השם מושיע לבני ישראל. אצל דבורה וברק זה כבר לא הולך ככה. כתוב שעם ישראל צועק אל השם, לא כתוב ויקם השם להם מושיע. במקום זה כתוב דבורה אשת אישה נביאה אשת לפידות. ולמעשה דבורה לא הייתה זאת שצריכה להיות הלוחמת שיוצאת למלחמה, ברק אמור היה להיות זה שיעשה את זה, ודבורה קצת צריכה לדחוף את ברק כדי שהוא בכל זאת יצא למלחמה, זה סיפור בפני עצמו. אחר כך אצל גדעון המצב מדרדר עוד יותר. אצל גדעון, כאשר עם ישראל זועק אל השם, אז כבר השם לא מקים להם מושיע, אלא השם אומר להם שיחת מוסר, פרק ו' פסוק ז', ויהי כי זעקו בני ישראל אל אדוני על אודות מדיין. אז כאן לפני שהשם מקים להם מושיע הוא נותן להם שיחת מוסר, וישלח אדוני איש נביא בני ישראל ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם מבית עבדים ואציל אתכם מיד מצרים וכולי, ואמרה לכם אני אדוני אלוהיכם, לא תראו את אלוהי המורי אשר אתם יושבים בארצם ולא שמעתם בקולי. כאן יש לפני שבאמת הקשוש ברוך הוא מקים מושיע לבני ישראל, הוא אומר להם איזשהו נביא שנותן להם שיחת מוסר, לא שמעתם בקולי. זה נפתח, המצב מגיע לשיא. בפרק י' בפסוק ו', יוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ושם כתוב וירחר השם בישראל וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון וירעצו וירוצצו בני ישראל בשנה ההיא ב-18 שנה את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמורי בארץ גלעד ויעברו בני עמון את הירדן ילחם גם ביהודה ובנימין ובית אפרים ותצר לישראל מאוד ויזכו בני ישראל אל אדוני לאמור חטאנו לך וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. שוב עם ישראל חוזר בתשובה. הקדוש ברוך הוא בפעם החמישית בספר כבר אומר די, נמאס לי. ויאמר אדוני לבני ישראל, הלום במצרים ולמורים בני עמון ופלישתים וצדונים ומלאק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אליי והושיע אתכם מידם ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים לכן לא אוסיף להושיע אתכם. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם הם הישיעו לכם בעת צרתכם. ואז בני ישראל מבקשים שוב ויאמרו בני ישראל לאדוני חטאנו עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך חצילנו נא היום הזה ויסירו את אליה נחר מקרבם ויעבדו את אדוני ותקצר נפשו בעמל ישראל. ביטוי סתום, מה זה ותקצר נפשו בעמל ישראל? אבל הקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה אומר לא אוסיף להושיע אתכם, תסתדרו לבד, אני לא אקים לכם מושיע. ובאמת בפעם הראשונה מאז תחילת ספר שופטים שהשפט שקם לא קם בבחירה של השם. אם אצל עתניאל ואהוד בן גרא כתוב מפורש ויקם השם להם מושיע, ודבורה הנביאה הזאת שמדרבנת את ברק ללכת למלחמה, והמלאך שמתגלה לגדעון ואומר לו לך בכוחך זה והושעת את ישראל, יפתח הוא השופט הראשון והיחיד בספר שופטים שלא נבחר כתוצאה מאיזושהי בחירה אלוקית, אלא עם ישראל אין לו מה לעשות. די, הקדוש ברוך הוא אמר לא אוסיף להושיע אתכם, ועם ישראל מחפשים מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון יהיה לראש לכל יושבי גלעד, ומביאים את יפתח הגלעדי שהוא דמות מורכבת, גיבור חיל והוא בן אישה זונה, והוא הולך ומתלקטים איתו אנשים ריקים ויצאו עמו, לא הדמות השופט האידיאלי שהיינו חושבים שיושיע את עם ישראל. ולמרות הכל, למרות הפתיחה, תנאי הפתיחה הקשים האלה, מופיע לנו בפסוק כ"ט ותהי על יפתח רוח אדוני ויעבור את הגלעד ואת מנשה ויעבור את מצפה גלעד ומצפה גלעד עבר בני עמון. וכתוב בפסוק ל"ב ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם ויתנם אדוני בידו. הקדוש ברוך הוא אמר לא אוסיף להושיע אתכם, כלומר לא אמור להיות יותר שופט, והנה יפתח הופך להיות שופט. אמנם למה יפתח הוא באמת זוכה לסייעת הדשמיה אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו לא אוסיף להושיע אתכם? זאת השאלה העיקרית שרוצה לדבר עליה. ובעיקר הפסוקים שנתעכב עליהם הם פסוקי הנאום של יפתח למלך בני עמון בפרק י' א' בפסוקים י' ב' עד כ"ח. זה תיאור דיאלוג, בעיקר נאום, אבל דיאלוג ארוך מאוד בין יפתח לבין מלך בני עמון, מהנאומים הארוכים שיש לנו בספר בכלל בנביאים ראשונים. והנאום הזה הוא באמת מפתיע, מפתיע מאוד, כי הוא לגמרי שונה מכל מה שהיינו מצפים. יפתח תואר לנו כאיזשהו מנהיג של חבורת פוחחים, אנשים ריקים, לא איזשהו דיאלוג גדול, לא איש ספר, לא איש רוחני. והנה הדמות הזאת של יפתח, הרוב הגדול של מה שיש לנו במאבק שלו עם עמון זה הנאום. הנאום, 17 פסוקים מוקדשים לנאום, כמה פסוקים מוקדשים למלחמה? 2. זה חסר פרופורציה. מי"ב עד כ"ח זה הנאום, ומי למד ב' עד למד ג' זאת המלחה בפועל. אז האסטרטג הגדול פתאום הופך להיות תיאולוג ואיש רוח שנואם נאומים ומקיים דיונים דתיים רעיוניים ערכיים מול מלך בני עמון. זה בהחלט דבר מפתיע. ומה שעוד יותר מפתיע, שהנאום הוא באמת כנראה התשובה לשאלה שלנו מה קרה לאמירה של הקדוש ברוך הוא לא אוסיף להושיע אתכם. בואו נסתכל ביתר דיוק עכשיו בנאום. הנאום כשלעצמו הוא נאום מאוד מעניין. וננסה לנתח את נאומו של יפתח. פסוק י"ב, וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך כי באת אליי ללחם בארצי? מה בכלל אתה רוצה מאיתנו? מנסה יפתח להבין את שורש הסכסוך. ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ואתה השיבה אתן בשלום. כבר בשני הפסוקים הראשונים אנחנו רואים את שורש הסכסוך, סכסוך שניתן להגדיר אותו סכסוך טריטוריאלי, ומלך בני עמון אומר ליפתח, שטחים תמורת שלום. אתה רוצה שנעשה שלום? בבקשה, תחזיר לי את השטחים. כל אחד משני האנשים מגדיר את השטחים בוויכוח במילה אחת. מה היא? באותה מילה, פסוק י' ב' מול פסוק י' ג', כל אחד אומר ארצי. כלומר, יש לנו ממש ויכוח על שטחים, על ארצי. על איזה שטחים אנחנו מדברים? מה המוקד הסכסוך הטריטוריאלי? אז מה שאנחנו יכולים לראות כאן, שבעצם הוויכוח הוא על השטח הזה. מנחל ארנון עד היבוק. השטחים שבוויכוח עוד יפתח וישלח מלאכים אל מלך בני עמון. עכשיו הנאום בפועל מתחיל מפסוק תתוו עד פסוק כף זין, נאום אחד ארוך. הנאום הזה יש לו שלושה חלקים, אפשר בקלות לראות את החלקים השונים של הנאום. החלק השני, החלק הראשון עד פסוק כף ב', החלק השני פותח במילה ועתה, פסוקים כף ג' וכף ד', והחלק השלישי גם פותח בבעתה, פסוקים קפה עד הסוף. יש פה שלוש טענות שונות שיפתח טוען, ונקרא להם הטענה ההיסטורית, הטענה הדתית והטענה המשפטית. אז בואו נתחיל קודם מהטענה ההיסטורית. ויאמר לו, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון, כי בעלותה ממצרים, וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבוא קדשה, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום למור אברנה בארצך, ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב שלח ולא אבא, וישב ישראל בקדש, וילך במדבר ויסוב את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבוא ממזרח שמש לארץ מואב, ויחנון בעבר ארנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב.
וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי, מלך חשבון, ויאמר לו ישראל, נעברנה בארצך עד מקומי. ולא האמין סיחון את ישראל לבוא בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויחנו ביחצה, וילחם עם ישראל. ויתן אדוני אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ויקום, וירש ישראל את כל ארץ האמורי יושב הארץ האי, וירשו את כל גבול האמורי מארנון ועד היבוק, ומן המדבר ועד הירדן. כן, מארנון ועד היבוק, ומן המדבר ועד הירדן, כל הארץ הזאת. אבל מה הטענתו המרכזית של יפתח? ממי לקחנו את זה? מסיחון, מלך האמורי. הארץ הזאת בכלל לעולם לא הייתה שייכת לכם. זו הייתה ארצו של סיחון מלך האמורי, ארץ סיחון מלך האמורי, ואת כל השטח הזה אנחנו לקחנו מסיחון, ואין לנו בכלל דין ודברים איתך. זה מבחינה היסטורית הטענה. כמובן שהדברים הללו נסמכים על מה שנאמר בספר במדבר, בפרק א', בפרשת חוקת. שם הדברים מצוינים במפורש. פרק א', שם בפסוק א', הישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, אעברה בארצך. ואז כתוב, ולא נתן סיחון את ישראל לעבור בגבולו. כן, באים מפה, ממזרח, יהצה. כתוב, ויבוא יהצה וילחם בישראל, ויקהו ישראל, אני קורא במדבר פרק א' פסוק א' ד', ויקהו ישראל לפי חרב, וירש את ארצו מארנון ועד היבוק, עד בני עמון, כי אז גבול בני עמון, כלומר, את כל השטח הזה ישראל לא עברו, ויקח ישראל את כל הערים האלה וכולי, וקיצור, כל התיאור הזה, תיאור שמופיע שם במפורש בפרק כ"א, וזאת התשובה הפשוטה שיפתח אומר לטענתו של מלך בני עמון. אבל אפשר להדליק, הדבר המעניין בנאום כאן הוא שיפתח מדבר עם מלך בני עמון, אבל למעשה הוא לא מדבר כביכול עם מלך בני עמון, אלא הוא בכלל מדבר כאילו שהוא מדבר עם מישהו אחר. עם מי הוא מדבר פה באמת? בואו נסתכל. קודם כל פסוק תתוות. ויאמר לו, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ, איזה ארץ? מואב. ואת ארץ בני עמון. מה הוא מזכיר פה את מואב? מי דיבר על מואב? מואב מן דחר שמה? א', ב', פסוק י' ז', וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום למור ברנה בארצך. איפה נמצאת אדום? דרומה. אז אל ארץ בני אדום ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב שלח ולא אבא, וישב ישראל בקדש. אין כאן מילה על מלך בני עמון. נקודה שנייה. נקודה שלישית, פסוק י' ח', וילך במדבר ויסב את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבוא ממזרח שמש לארץ מואב, ויחנון בעבר ארנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. אנחנו מדברים פה רק על מואב כל הזמן. ובפסוק כף ג', זה עוד לא קראנו, אבל כשהוא עובר לטענה הדתית, הוא בכלל אומר משהו מדהים. ואתה אדוני אלוהי ישראל, הוריש את האמורי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו? הלא את אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש את אלוהינו מפנינו אותו נירש. עכשיו, ידע בסיסי באלילים, כמוש הוא אלוהים של מי? מואב. כמו שאלוהי מואב מוזכר פעמים רבות בהקשרים שונים, גם באותו פרק ובמדבר
שקראנו מקודם בפרק כ"א בפרשת חוקת, נאמר שם בפסוק כ"ט, אוי לך מואב, עבדת עם כמוש. ולחילופין אנחנו יודעים מי כן האל של עמון. איך קוראים לאל של עמון? מלקום, או מולך, מלקום, שיקוץ עמון, כמו שנאמר במלכים א' י' א' בפרקים של בפרק של שלמה. אז מה הוא אומר לו? כמו שנוהך. ולבסוף בפסוק כ"ה, ואתה הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב. אז מה קורה פה? הוא מדבר עם מלך בני עמון, אבל כאילו שהוא מדבר עם מלך מואב. כל ההתייחסויות שלו פה הם למואב, הוא מזכיר רק את מואב, לא מזכיר את עמון, הוא אומר לו כמו שלאיך, הוא מזכיר את בלק מלך מואב, לא מזכיר פה את מלך בני עמון, לא מזכיר את המלחמה עם עמון, לא מזכיר שום דבר. אבל התשובה הפשוטה היא, למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה מסיבה מאוד פשוטה. הסיבה היא ש... בעצם יש כאן משהו מאוד אירוני בטיעונים האלה שטוען יפתח כלפי מלך בני עמון. כי הטענה המרכזית שלו היא שאם כבר היה לי ויכוח עם מישהו, אז הוויכוח לא היה צריך להיות בכלל הוויכוח איתך. כי השטח הזה מארנון ועד היבוק, למי הוא אמור היה להיות? ממי סיחון מלך האמורי כבש אותו? ממואב. כלומר, מה שיפתח טוען כלפי עמון, מלך עמון, אתה סתם נכנס פה לסיפור שהוא בכלל לא חלק ממך.
זה אמור להיות של האמורי.
זה היה, אבל השטח הזה בעצמו נכבש. השטח, כפי שראינו את זה מקודם, הוא שטח שלקח האמורי מאת בני מואב, מאת מואב. ולכן הטיעונים פה, ויפתח פה באמת נותן נאום מזהיר כשהוא עושה את זה בצורה הזאת. אם יפתח את מה שנאמר שוב בפרק א' ובמדבר, כך, פסוק כ"ה, ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל בכל הרי האמורי, בחשבון ובכל בנותיה. למה? כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו ועד ארנון. כלומר, זה מה שחזל אומרים, שעמון ומואב תהרו בסיחון. למה בכלל ארץ ובני ישראל יכלו לקחת את השטח הזה? הרי אסור היה לעם ישראל לקחת, לא ממואב ולא מעמון. נאסר עליהם להילחם איתם. זה ירושה שקיבלו מואב ועמון. למה הם קיבלו את הירושה הזאת? כי הם בנים של לוט. וירושה, הקדוש ברוך הוא נתן לבני לוט את הארצות האלה לירושה. אז איך עם ישראל יכול לשבת פה? רק בגלל שסיחון מלך האמורי כבש את השטח הזה ממואב, ממלך מואב הראשון, כך נאמר במפורש, ועכשיו השטח הזה הפך להיות שטח שעם ישראל יכול היה לכבוש אותו, וזה מה שקרה. אז מה שטוען יפתח כלפי מלך בני עמון זה דבר כזה. הייתי אומר שמה שהוא אומר לו פה בפסוק בפסוק כתתוו זה כך, ויאמר לו, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב, ובסוגריים, בטח שלא את ארץ בני עמון. עם ארץ בני עמון אין לך בכלל מה לדבר, אתה מעולם, השטח הזה מעולם לא ישבת בו. כן, זה מעולם לא היה שטח עמוני רשמי. אם כבר, זה היה שטח מואבי פעם, אבל גם אם היית מלך מואב, גם הייתי אומר לך, אתה לא צודק, כי עם ישראל לא לקח את זה ממואב, הוא לקח את זה מסיחון, ולכן אין לך בכלל עסק איתנו. העסק שלך זה צריך להיות מול מלך, מול סיחון ולא מול עמון. אבל כך מה שעושה יפתח,
בסגנון הדיבור הזה הוא מציג בצורה אירונית את מלך עמון ורומז לו בצורה מאוד ברורה שאתה בכלל, אתה לא צד בעניין בכלל, אז אין לך מה לקפוץ. נכון, היו קשרים בין עמון ומואב, עמון ומואב היו אחים והם היו ביחד, אבל אין לך באמת שום הצדקה. ואם אתה רואה את עצמך כמואבי, אז כמו שהוא אלוהיך, וזה באמת מכה מתחת לחגורה, הטענה הזאת, שכיוון שהתפיסה האלילית היא שכל אל יש לו את השטח שלו, אז אם אתה רואה את עצמך כשגר בארץ הזאת, אז גם האל שלך הוא האל כמוש. אז זו אם כן הטענה הראשונה שטוען יפתח כלפי עמון, השטח הזה לעולם לא היה עמוני, וגם במואב השטח הזה כבר מזמן לא שייך היה למואב אלא לשל סיכום מלך האמורי. אוקיי, אז זאת הטענה הראשונה שהיא טענה היסטורית מובהקת ועניינית. טענה השנייה בפסוקים כף ג' כף ד' היא הטענה הדתית, וכאן העסק קצת יותר מורכב. ועתה, אדוני אלוהי ישראל הוריש את האמורי מפני עמו ישראל, ועתה תירשנו? הלא, את אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש אדוני אלוהינו מפנינו אותו נירש. מה יש פה במה שהוא אומר? יש כאן אמירה דתית שאומרת, בסופו של דבר אנחנו לא מנהלים פה את המלחמות, זה רק כאילו מי שמנהל את המלחמות באמת, זה כאן הבעיה. מי מנהל את המלחמות לפי דבריו של יפתח? איך נקרא לזה? אלים. כאן שפתו של יפתח בהחלט צורמת. ההתחלה היא טובה מאוד, את אשר השם אלוהי ישראל הוריש את האמורים מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו. אם היה עוצר פה זה היה מצוין. יש פה באמת טיעון ענייני תיאולוגי שהקדוש ברוך הוא אכן נתן את זיכון מלך האמורי ביד ישראל, ולכן באמת השטח הזה הפך להיות שטח של ישראל. החצי השני של המשפט הוא כבר משהו בעייתי. הוא אומר לו, הרי לא את אשר יורישך כמו שלאיך אותו תירש. אז אפשר ללמד זכות על יפתח. אפשר ללמד זכות על יפתח ונאמר שהוא מדבר בשפה שמלך מואב מבין אותה, או מלך עמון מבין אותה. הוא מדבר בשפה האלילית המובנת שיש אלים שונים, ולכל אזור גיאוגרפי, כמו שהזכרנו מקודם, יש את האל שלו, ולכן האמירה היא, הנה, אתה קיבלת את הנחלה שלך מעט כמו שלומך, ואנחנו, או כמו שלומך, אם אתה כאילו אתה מלך מואב, ואנחנו קיבלנו את הנחלה שלנו מאת השם אלוהי. ואף על פי כן, גם אם נגיד שהוא מדבר בשפה הזאת, עדיין זה בעייתי. וזה בעייתי במיוחד כשאנחנו מדברים על עמון ומואב כמו שהזכרנו מקודם. אפשר להגיד את זה על נחלת, אני יודע מה, אבל נחלת עמון ומואב, נחלה שהתורה הדגישה שזה ירושה מאת השם. כן, זה לא במקרה שעמון ומואב ואדום יושבים איפה שהם יושבים. התורה מעריכה בספר דברים בפרק ב' לומר ש נדבר על עמון, כי לבני לוט לא אתן לך מארץ בני עמון לך ירושה, כי לבני לוט נתתי הירושה, גם פה וגם לפני כן בנחלת מואב. כלומר, להגיד למלך עמון או למלך מואב ישר יורישך כמו שלאיך אותו תירש, זה מאמץ איזושהי תפיסה אלילית, במקרה הזה גם אנטי דתית, כלומר זה נגד התפיסה של עם ישראל שהשם הוא זה שנתן גם לעמון ומואב את הנחלות שלהם, ולכן יש משהו מורכב במשפט הזה, וההשפעה האלילית שיש לדמותו של יפתח היא לא פשוטה, שכן היא גם ניכרת בהמשך. אנחנו לא נעסוק היום בסיפור בת יפתח, אבל עצם העובדה שיפתח מקריב את ביתו ומעלה את ביתו לעולה, העבודה הזאת מזכירה לנו יותר מכל, תזכרנו מקודם את עבודת המולך של עמון. עמון מייצגים יותר מכל קורבנות האדם, עמון ומואב. יש לנו גם את הסיפור בספר המלכים ב' שהמלחמה של ישראל נגד מואב, שמלך אדום ומלך מואב כן נמצאים שם במסגרת המלחמה, ואז ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה על החומה. כלומר דווקא מואב הם אלה, עמון ומואב, כלומר הם שני העמים שמשתמשים בקורבנות אדם, קורבנות של בנים ושל ילדים, ולכן העובדה שיפתח בסופו של דבר מקריב את ביתו לעולה זה חלק מההשפעה האלילית שניכרת גם במשפט הזה שנאמר הלא את אשר יורישך כמו שלאיך אותו תירש. אז אני אומר, הטענה הזאת היא טענה שהיא בחציה טענה צודקת לחלוטין, ובחציה השני היא טענה לא פשוטה בכלל. וזה מביא אותנו אל הטענה השלישית שאומר יפתח בפסוק כ"ה. ועתה, הטוב טוב אותה מבלק בן ציפור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל, אם נלחום נלחם בם, בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה ובערעור ובבנותיה ובכל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה, ומדוע לא הצלתם בעת מה הטענה הזאת? הגדרנו אותה מקודם הטענה המשפטית. מה עומדת, מה הטענה שיש פה? במושגים משפטיים, איך נקרא לזה?
התיישנות.
מה?
התיישנות.
התיישנות, או במושגים הלכתיים? חזקה. יש לנו פה חזקת קרקעות קלאסית. כמעט קלאסית. מהי חזקת הקרקעות שיש לנו כאן? הוא טוען, עם ישראל יושב פה 300 שנה. ואפילו בלק מלך מואב בעצמו, הראשון שהיה צריך לערער, כן, מה שנקרא החזקת מרקמה, הוא עצמו לא נלחם עם ישראל לשבת השטחים האלו. אז כל שכן שמלך עמון, בוודאי שזה לא רלוונטי. אבל הוא אומר, 300 שנה ישבתם בשקט, קוראים לזה בשפה הלכתית, קוראים לזה מחילה. כן, כל פרק שלישי בבבא בתרא, כל מושג חזקת הקרקעות מבוסס על זה שאם אדם יושב 3 שנים בקרקע והבעלים שותקים, אז מפה אני יכול להניח שהבעלים מחלו, ובוודאי ובוודאי כשמדובר פה לא בשלוש שנים אלא ב300 שנה. עכשיו יש כאן שאלה גדולה מאוד, איך מגיעים ל300 שנה? 300 שנה זה לא מסתדר עם שום דבר. מה 300 שנה? 300 שנה מאז כיבוש, גם אם ניקח את כל השנים לא נגיע ל-300 שנה, גם מבחינת התיארוכים של יציאת מצרים, שמקובל לומר שיציאת מצרים הייתה בסביבות 1250, 300 שנה זה יותר מדי. לכן סביר להניח שהמילים 300 שנה זה לא בהכרח מספר היסטורי מדויק, אלא מה שמכונה מספר טיפולוגי, שבא להדגיש את השלוש, את המימד החזקה הזה שיש לנו כאן, שבא לומר, ישבנו פה מספיק זמן כדי שהשטח הזה יחשב שלנו, גם אם הטענה הייתה בבסיסה נכונה, המלך הראשון שתק, ובוודאי גם אתם, אתה לא יותר טוב ממנו, ויש פה אם כן 3 טענות חשובות ומשמעותיות, גם הטענה ההיסטורית, גם הטענה התיאולוגית, וגם הטענה המשפטית. ועכשיו נסיים, יפתח את נאומו במילים הבאות. ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה איתי רעה להילחם בי, ישפוט אדוני השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמו. כלומר, אחרי שטענתי לך 3 טענות מאוד הגיוניות, כל אחת ואחת בפני עצמה, עכשיו אתה יוצא להילחם בי, אני לא עשיתי לך שום דבר רע, לא חטאתי לך, מה שאתה עושה זה לא בסדר, ולכן ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. ולא שמע מלך בני עמון את דברי יפתח אשר שלח אליו. עכשיו, אני רוצה לומר דבר כזה. בעיניי זאת גם התשובה לשאלה שבה פתחנו. שאלנו, הקדוש ברוך הוא בא ואמר בצורה מפורשת, לא אוסיף להושיע אתכם. ויפתח בניגוד לכל השופטים האחרים לא נבחר בידי השם. אז מה פתאום כתוב בפסוק הבא, ותהי על יפתח רוח אדוני ויעבור את הגלעד ואת מנשה ויעבור את מצפה גלעד ומצפה גלעד עבר בני אמון. אז הוא נודר את הנדר הבעייתי שלו, ואחר כך במפורש, ויעבור יפתח על בני אמון נילחם בם ויתנם אדוני בידו. והשאלה הנשאלת היא למה? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו הוסיף להושיע אתכם. התשובה, כי במידה רבה יפתח כביכול אילץ את הקדוש ברוך הוא להתערב. כי יפתח שם כאן בשיחה עם מלך בני אמון, הוא הפתיע את כולם, כולל את, הייתי אומר, את התנך. היינו מצפים שיפתח יצא למלחמה. ואם יפתח היה יצא למלחמה, ישר קרוב למתי שהוא היה מפסיד. כי הקדוש ברוך הוא אמר לא אוסיף להושיע אתכם. אבל יפתח עשה צעד לגמרי מפתיע. ובמקום לצאת למלחמה, הוא פתח בדיאלוג ארוך ובנאום חוצב להבות, כמו שראינו פה, נאום בנוי לתלפיות, נאום מזהיר, שבו הוא תוקף מבחינה מוסרית ודתית גם יחד את מלך בני עמון, ואומר, ישפוט השם ביני וביניך. ואז מה יקרה? אם עכשיו יפסיד יפתח במלחמה, מה תהיה התוצאה? בשתי מילים, חילו לשם. וכאן באמת החוכמה שמגלה כאן יפתח בהקשר הזה, זה את היכולת לומר שגם ישראל חטא, וזה בעצם המסר שיש מאחורי כל הנאום הזה כלפינו, כלפי הקורא, גם ישראל חטא, אבל לא פה במאבק הזה מול מלך בני עמון צריך להיות ההפסד. כי הצדקה הספציפית של מלך בני עמון למערכה נגד ישראל היא בעצם טענה דתית, רוחנית, ולא טענה כלפי עם ישראל. ולכן אם עם ישראל יפסיד פה, זה חילול השם. כי זה נחלה שהשם נתן לעם ישראל, והנה הוא בא בשמו של כמוש מלך מואב, וטוען טענה שהיא בעצם טענה נגד השם. זה מה שיפתח שם פה על השולחן. יש כאן מאבק דתי תיאולוגי עמוק שבא לידי ביטוי בשטחים האלה. ולכן ביכולת של יפתח להפוך את זה, אני לא רואה את זה כתרגיל שהוא עשה לקדוש ברוך הוא, אלא בהבנה המהותית שיש כאן, שהמאבק פה הוא מאבק דתי, ובזה שיפתח שם את זה על השולחן ולא יצא סתם לאיזושהי מלחמה שאפשר להגדיר אותה כמלחמה חילונית, בזה כביכול הוא לא משאיר לקדוש ברוך הוא ברירה, אלא להתערב ולהביא על יפתח, אלי יפתח את הניצחון. וזה בדיוק מה שאכן קורה כאשר יפתח יוצא להילחם. כל תיאור המלחמה כאן, אמרתי זה מראש, תיאור של שני פסוקים, התיאור הכי קצר של מלחמה בכל ספר שופטים, שני פסוקים, אולי אפילו אחד. ויעבור יפתח את בני עמון ילחם בה ויתנם אדוני בידו, ויקם הרוער ועד בואכה מינית 20 עיר ועד אבן כרמים מכה גדולה מאוד, ויקנו בני עמון מפני בני ישראל. מה, איך זה קרה? איך צבא שרוצץ את ישראל במשך 18 שנה, כמו שראינו בפרק הקודם פסוק ח', איך פתאום צבא שלא היה ברור בכלל מי יצליח ילחם איתו, ככה, בפסוק אחד, בלי שום הסבר, איך זה קרה, איך מעטים מול רבים, איך חלשים מול גיבורים, איך זה קרה, זה כאילו מחוץ לסיפור. קרה, מה זה משנה איך זה קרה? לא זה העיקר. העיקר הוא הנאום הגדול שלא הייתה לו שום השפעה. וזה הדבר המעניין כאן. הנאום הארוך הזה לא השפיע. המלחמה הייתה ועודנה לפני ואחרי. הוא לא תרם לזה שמלך בני עמון השתכנע ולא נלחם. הוא תרם לזה שהקדוש ברוך הוא כביכול השתכנע וכן נלחם. וכך הושג הניצחון הגדול של יפתח. וזה היה הדרך שבה, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לא אוסיף להושיע אתכם, בכל זאת הוא כן הושיע אותם. עכשיו, לא ניכנס לכל מה שקורה בהמשך, הסתרנו קצת במשפט אחד את הבעייתיות בסיפור של יפתח עם ביתו, אחר כך בפרק הבא יפתח מתגלה כמי שמצליח את להושיע את ישראל מיד אויבים, אבל בניהול מערכה פנימית הוא כושל, והוא מביא למלחמת אחים גדולה שמתים ב-42,000 איש, ויפתח מסיים עצוב, וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, כן, מול ה-40 שנה של עתניאל ודורה וגדעון, ומול ה-80 שנה של אהוד, ומול ה-20 שנה של שמשון, יפתח מסיים את זה בצורה עצובה, עם רק 6 שנים, הוא מת בלי ילדים בכלל, אין לו זרע, ולא גמר טוב, ובהחלט הוא דמות מורכבת. אבל מה שרצינו לראות היום זה דווקא את הצד הכן חיובי בדמותו של יפתח וביכולת שלו להיות השופט האחרון שמצליח להוביל את מהלך התשובה של ישראל, שהיה נראה כמה שנקלע לתשובה שלילית, ובסופו של דבר הגיע לתשובה חיובית. אני רק רוצה לסיים שהמעגל מסתיים ביפתח. אצל שמשון השופט האחרון, הפסוקים מתחילים ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד פלישתים 40 שנה. וזהו. אצל שמשון עם ישראל אפילו לא חזר בתשובה. אצל שמשון זה מתחיל מעגל חדש בפני עצמו. אז אם שאלנו היום על יפתח השופט האומנם, בוודאי צריך לשאול שמשון האומנם ולמה? למה הקדוש ברוך הוא מקים שופט ומושיע לישראל למרות שהם לא חוזרים בתשובה? אבל זה באמת אני אשאיר לשיעור הבא, לא יודע מי נותן על שמשון. מי ייתן את השיעור על שמשון?
אביעד מוריה.
אז בעזרת השם אני מקווה שהוא ייתן שיעור על שמשון למה. אבל נפתח לפחות לשאלה למה, ניסינו להראות היום את התשובה.
השאלה
האומנם. האומנם. אז קיבלנו, אומנם כן. תודה רבה.